אנחנו בדף ממתס עמד א', בשורה הראשונה למעלה. הגמרא אמרה לאל שמה שכתוב במשנה, מוסר אב לשלוחי הבעל, אז ראינו שיש בזה מחלוקת תנאים בהמשך הגמרא, גם כן בברייסס, לגבי איזה דבר זה מועיל, עצם הדבר הזה מסירה לשלוחי הבעל, האם זה כבר כאילו כניסה לחופה לגמרי, האם לכל דבר, גם זה שהיא מותרת לכל בתרומה, גם זה שהוא זכאי בירושתה, מותר לה, מותר לו, ואם הוא כהן, מותר לו להתאמה לה. האם זה גם כן, שאם היא חטא אחרי התקופה הזאת, אף על פי שעדיין לא נכנסה לחופה, האם מתעתה בחנק ולא בסקילה כדים נערה מורסה? שואלת הגמורה, ואם איך את האדר לבינשה, עוד רלי מלסק המייסי. זאת לא שאלה של קושיה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אולי יהיה באמת הדין, שסוף סוף הרי מסירתה לשלוחי הבעל, הרי זה, זה לא ממש חופה, כידוע. אנחנו צריכים פסוקים מיוחדים, בייסוביו, בסדר. אז נאמר אולי כך, שברגע שהוא מסרתה לשלוחי הבעל, אז כמו שגמרא אמרה לאל, שיש לה כבר חנק, אבל מה נעשה אם החתונה באמת לא התקיימה בסוף בזמן, זאת אומרת, דחו את הרופה, ומשום איזשהו סיבה, ואז היא חזרה בינתיים, בין לבין, חזרה לבית אביה. אז נאמר שעוד למיל זה כמי זה, אולי היא חוזרת למעמד הקודם של נערה מאורוסו, ואין לה בכלל דין של נשואה לשום דבר, אומרת הגמרא, אומר רובה, היא כבר פוסקו, תנא דבי רבי שמואל, לטונת וער בשמואל. את העניין הזה כבר נפסק להלכה על די טונת וער בשמואל. לטונת וער בשמואל. כתוב בפסוק בנוגע להפרת נדרים, ונדר על מונו וגרושה, כל אשר עושו על נפשו, יוקום עולהו. נדר של אלמנה או של גרושה, אין לה הפרה. מה תלמוד לא אמר? בוודאי, מה הפסוק צריך לומר לנו את זה? הלא היא מוצס מכלל אב, ומוצץ מכלל בעל, אין לה מי שיעשה את זה. כי ברגע שהיא ניסה, היא יצאה מרשות האב. האב אין לה שוב פעם רשות עליה. ואילו בעלה הרי נפטר או התגרש. אז ממילא, בוודאי שנדר על מונו הגרושה, ככל אשר עושה על נפשו, יוקמו לאו, אין מי שיעפר, אז היא נשארת עם זה. אלו, הפשט הוא ככה, הרי שמוסר אב לשלוחי הבעל, או שמוסר שלוחי אב לשלוחי הבעל, ונסער מלו בדרך, או נסגר שו, איך אני קוהר בו, זאת אומרת, איזה הגדרת מצב היא, בייס עבוע של זו, או בייס בלו של זו, איפה היא נמצאת בה, איזה הגדרת מצב, כי יש פה שתי דברים, יש פה אישה, איש אוהב, יקמנה ואיש אפר אני, צריך להיות בבית אישו, וצריך להיות מצד שני, כשהאבא יש, יש לו רשות עליה, זה צריך להיות במצב של בייס עבוע. אבל הרגע, מקודם דיברנו הרי כל העניין הזה, שברגע שהאבא מוסר אותה לשלוחי הבעל, אז נפקע הגדרה של בייסובי, או היא כבר נמצאת ב, על כל פנים לגבי הרבה דברים ברשות הבעל, אבל עכשיו שהתעכב כל העניין היות והוא נפטר, או שהיא נגרשה, טרם שהיא נכנסה לחופה, אז ממילא אין לה לא את ההגדרה של בית אביה, כי היא כבר יצאה, נשלחה, אין לה גם את ההגדרה של בית בעלה. גם לגבי אביה, גם לגבי אישה, לגבי בעלה, גם כתוב בפסוק בייס אישו, בייס אישו נדור. אומרת הגמורה, אלו לא ימלוך, כאילו שיוצא שואח אז משוס האב, שוב אין היוכל לאופר. ברגע שהיא כבר יצא משות האב, במילא הוא כבר לא יכול לאפר. אומר רב פופה, אף ענה נמת נינה, הבועל נערה מרוסו, אינו יחייב עד שתהן נערה בסולם מרוסו, והיא בבייסו והוא. אז הגמרא עכשיו דורשת, הכוונה הוא להפוקה שאם היא כבר נשלחה לשלוחי הבעל, אז אין כבר את הדין הזה של סקילה, רק חנק. מסבירה הגמרא ככה, בישלוים נערו ולוי בוגרס, פסולו ולוי בולה מרוסו ולוי נשואו, אז הכל, יש לנו את המשמעות, נערה להפוקה בוגר, אז פסולה להפוקה בולה, מוירוסו ולא נשואה, שכל אלו אין להם את הדין של סקילה. בבייסוביו למותם רי, כי הרי יש לנו הכל, יש לנו כבר מיעוטים להכל, לאו לימות מוסר האב לשלוחי הבעל, כשהאב מסר אותה לשלוחי הבעל, שאז גם אין לה את ההגדרה של סכימיס הסקילה, רק שמיטתה היא בחנק ולא בסקילה. זאת אומרת שעצם הדבר שמסרו אותה לשלוחי הבעל, יש לה כבר לגבי הדין של מיטה כאיש איש גמורה. אומר אנחנו ביצחק אבנה נמת נינה, כתוב במשנה, הבועל לאיש איש, כמי שנכנסה לשיוס הבעל לנשואין, ואבל פי שלא יניבה לו, הבועל הרי זה בחנק. הרי שגם מנגע לבעל שמיטתו בחנק. אומרת הגמורה, נכנס לרשוס הבעל באלמה, מה פירוש נכנס לרשוס הבעל? זה כניסה מסוימת, גם אם לא היה חופה. מה זה הדבר הזה? שמע בנו שהכוונה הוא שאפילו שרק נמסרה לשלוחי הבעל ועדיין לא היה נישואין, ממש לא היה חופה, מילא גם יש לה את ההגדרה כנשואה שמיטתם גם שלה וגם שלו בחנק ולא בסקילה. המשנה כאן ממשיכה לגבי החיובים של הכתובה. למדנו כבר כמה פעמים שכשאחד נושא אישה, הרי שהוא מתחייב בכסובה, וכותבים את השטר כסובה, ושם יש חיובים שהבעל חייב לאשתו להזון אותה, לפרנס אותה, ואם הוא מת, הרי שהיא יורשת את הכסובה, זה היא מקבלת את הכסובה שלה. יש עניינים של תנאי כסובה. שאחד הדברים של תנאי כסובה הוא, שכשהוא נושא אישה לאישה, ויהיה לו בנות, תכף נראה מה קורה עם הבנים, אז אחרי שהוא נפטר, הרי שהאלמנה יכולה לפרנס את הבנות מהנכסים שלו שהוא אישי. אבל כאמור, זה אחרי שהוא נפטר. הוא משאיר את הנכסים, אז היא יכולה לפרנס. הבנות מתפרנסות מהנכסים, מהנכסים שלו. אבל כשהוא עוד בעוד בחיותו, כל עוד שהוא חי, אז הוא לא חייב, הוא לא חייב, תכף נראה שיש גם תקנת אוש שנראה אחר כך בגמרה, הוא לא חייב לפרנס את הבנות שלו. לכן אומרת המשנה, אוהב, אינו חייב במזוינס ביטוי, מדובר פה כל עוד שהוא חי. כי אחר כך יש כבר את התנאי כסובה, אם הוא נפטר, שהיא כן יכולה לקחת מהנכסים שלו. אז אין דין מיוחד מה שתחייב אותו לפרנס את הבנות שלו. יש תקנת אושה שזה כבר היה בזמנים מאוחרים יותר, כמו שנלמד בגמרה. אומרת המשנה, זה מדרש דורש רב לוזר בן עזר לפני חכומים בקרם ביבנה. כמו שכתוב שזה היה, החכמים ישבו שם באחד מהמקומות שגלו, שהיה אחרי החורם, היה מושב בדין הגדול ביבנה, וכינו את המקום על שם שהחכמים היו יושבים שורות שורות כצורת קרם. אז כשביום הזה, כשמינו את רב לזר בן עזריה להיות נשיא הסנהדרין, הוא דרש ככה. ונקדים, שיש שתי תקנות. תקנה אחת יש, שתנאי כסובה, שהבעל מתחייב לאישה, שאם האישה תמות בעוד שהוא חי, ואחר כך מת הבעל, אז כותבים בכסובה ככה. בוא נמדיכם דייאב אליכם מנועה, הבנים שיהיה לך ממני, הנה ניורס עם כסף כסובייך, הם ירשו. מתוך הירושה של הבעל, הם יקחו את הכסף של הכתובה של האמא, אם היא הייתה בעולה בחתונה אז המונה, אתה פסולה אז מוסיים, וגם את התוספת שאוסיף. ושאר הבנים שיש לאבא מאישה אחרת, לא לוקחים מהחלק הזה, מהכסף כסובה של האישה הזאת. אף על פי שכולם משתבים חלק כחלק בירושה של שאר החלקים, אבל הכסף כסובה של האישה הזאת יורשים הבנים שיש לו ממנה. דבר שני, כשמת הבעל, הרי הבנות הקטנות שהיו לה ממנו, זה מה שלמדנו מקודם, יכולות, זאת אומרת, אפשר לתת להם את המזונות מהנכסים שהאבא השאיר, עד שהם נהיות בוגרת, בוגרת היצאת מרשות, או עד לחתונה. אז אומר עכשיו רב לעזר בן עזר, הבונים הירשו. זה מה שדיברנו, שהבנים, שהבעל מתנה, זה תנאי כתובה, שהבנים שיש לו ממנה, מקבלים אחרי שהיא נפטרת את הכסף כסובה שלה. והבונויס שנולדו מהם יוזוינו אחרי שהוא ייפטר מן העולם, הרי שהמנכסים שלו לוקחים מזוינס לבנות. אומר ככה רב לוזר בן עזריה, שכיוון שיש שני התקנות, אחד שתקנו את שני התקנות שיהיו תקפות, ויש להם דמיון אחד ליד השני, זאת אומרת תקנו את שני התקנות יחד, אז אומרים ככה, מה בונים אינם יורשים אלא להחמיץ הסואב, כמו שהתקנה הראשונה שאמרנו שהבנים יורשים את הכתובה של האמא, מתי זה קורה? כמובן אחרי מיתת האב, שכמובן תקסו במתי נותן הבעל, הוא לא נותן או, או כשהוא מגרש אותו, אותה, או כשהוא נפטר והיא יורשת, ואז כשהיא נפטרה, הרי הבנים שלה יורשים את זה. אבל בונויס אינוי ניזוינויס אלו לאחר מסוויין, אבל בעודו בחיותו אין חיוב לזון את הבנות. אומרת הגמור, למדנו במשנה במזוינס ביטוי, הוא דאינוי חייב. או במזוינס בנוי חייב, במשנה היה כתוב, האב אינוי חייב במזוינס ביטוי. משמע מכך, כשיש הדגשה ביטוי, סימן של בנו, הוא כן חייב לתת. ביטוי נאמה, חוי ולקה או מצוויק. כמו כן, אפילו בנוגע לבת, מה כתוב במשנה, או אב אינוי חייב במזוינס ביטוי, אין לו חובה. אבל יש איזשהו מצווה, מצווה כן יש לתת לזון את הבנות שלו. מנה מסניסן, לא ירב מאיר, לא ירב יהודה, ולא ירב יוחנן בברוי כדסניה, למדנו בברייס. מצווה לוזנס הבונויס, קל וחוים אל הבונים, דאוסקה בתויר. דבר רב מאיר, רב מאיר סובר שיש מצווה לזון את הבנות, אפילו שאין חיוב, אבל מצווה יש, וקל וחומר לבנים, שהרי בנים עוסקים בתורה, בוודאי יש מצווה לזון אותם. רב יהודה אומר, מצווה לוזנס הבונים, וקל וחומר לבונויס, משים זילוסה. היות ויש זלזול שהם ילכו לחזור על הפתחים, אז עד רבה, המצווה יותר תקפה לגבי הבנות מלגבי הבנים. זאת אומרת, אבל גם לרב מאיר וגם לרב יהודה, זה לא בתור חובה, זה בתור מצווה. השאלה, מי עדיף על מי? וכמו שאומר הרב עקיבא איגר ועוד מפורשים, שיהיה נפקא מינה לדין קדימה, כי יש קצת מי לפני מי. כמו שלמדנו גם בגמרא לאל, כשהאבא שיהיה קצת נכסים, ויש בנים ובנות, מי קודם? רבי יוחנן בברוי קוימר, חוי ולוזן אסבונו אסלח עמיס סביין, אבל בחיי אביהם, אלו ואלו אינו ניזוינים. גם לא בתורת מצווה. נמצא שהמשנה אצלנו לא הולך כאף אחד, מה נמסניס? היא תאמר שזה הולך כשיטת רב מאיר, זה לא יכול ללכת. אומר בוני מצווה, והרי אנחנו אמרנו מקודם, דייקנו מהלשון של המשנה, אינוי חייב לוזנס ביטוי, או אב אינוי חייב מזוינס ביטוי, אמרנו שמשמע שאת הבן יש כן חובה, ולא רק מצווה, וירב יהודה, גם זה אי אפשר לומר, או מה בוא נמנע ממצווה, אז גם זה לא יכול ללכת, כי דייקנו במשנה שיש חובה לזון את הבנים. וירב יוחנן בברויקה, גם זה אי אפשר לומר, אפילו מצווה נמלך, הרי מה הוא סובר? שבחיים חיותו אין שום מצווה. רק אחרי שהוא נפטר מן העולם, אז לוקחים המזונות שלו, מהנכסים שלו. אבל בעודו חי, אין עליו אפילו מצווה גם לו. אז האמת היא שיש בשיטת רבי יוחנן ברויקה, שיש כאלה שכבר דנים בעניין הזה, מה, הרי זה לא אחרת מכל מצוות צדקה. כשהוא רואה את הבנים שלו והבנות שלו רעבות, אז מה, אין לו מצוות צדקה? למה שלא יהיה בתור מצוות צדקה? אז אכן, בתור מצוות צדקה יש, אבל זה לא יותר עדיף ממצוות צדקה שנותן לעניים אחרים. יש כמובן דין קדימה, כמו שהרמב"ם אומר בסימן ריש, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות צדקה, השולחן ערוך, כמובן שיש דין קדימה בהלכות צדקה גם כן, הקרוב הקרוב אליו, מבשורך אל תסעלם. אבל בתור חיוב מזונות מאבא לבן, אין מצווה. ככה לפי שיטת רבי אומר, על כל פנים המשנה לא יכול ללכת גם כמו. אומרת הגמור, איבו יסיים רב מאיר, איבו יסיים רב יהודה, ואיבו יסיים רב יוחנן בברויקה. אז מסבירה הגמרא. איבו יסיים רב מאיר, ואורך אומר, אוהב אין אחד במזוינס ביטוי והוא עדין לבנוי. מי אומר לך שאתה יכול לדייק אוהב אין אחד במזוינס ביטוי? משמע של הבן שלו הוא כן חייב. אין כזה דיוק הכרחי, אתה יכול לדייק גם בצורה אחרת גם כן. או מצווה, בביטוי איקב, קל וחוי מלבונים כשיטת רמד, עוסקה בתויר. ראי דקומה ביטוי, או כמה שנון רוצה לומר לנו, זה אפילו ביטוי, חוי ואודלה, כן, או מצווה, כן. אז המשנה מאוד יפה מתפרשת, לפי שיטת רבי מאיר, אתה לא יכול לדייק, חייב, אדם לאוזן, אין חיוב לזון את ביתו, או לבונים יש חובה. אין חיוב, אתה יכול לומר שזה אותו דבר, יש מצווה בשניהם, ובביתו, אפילו שאין כל כך מצווה גדולה כמו לבנים היות, והם עוסקים בתורה, אבל מכל מקום, יש מצווה בזה גם כן. ואיבו יסיימה, רב יהודה, זה יכול ללכת כשיטת רב יהודה, ואוכי כלומר, אוהב אין חייב ומזוינס ביתו, וכל שכן לבנוי, למה? אז כי בזה, שאנחנו אומרים שאבא לא חייב ומזוינס ביתו, אז מה קורה? היא תצטרך ללכת לחזור על הפתחים. מכל מקום אתה אומר שאתה לא נבעל מזה. כל שכן לבנוי, גם בוודאי ובוודאי שהבן, כמו שרב יהודה אומר לו אל, שהרי יותר סברה, יש יותר מצווה לזון את הבת מהבן כדי שהיא לא תתבזה ללכת לחזור על הפתחים. אז לכן אומרת המשנה, כל שכנוי שבוודאי לא מתבזה כל כך כמו הבת, שבוודאי לא חייב, אבל זה הכל חובה. או מצווה בבנוי, כן, כל וחוי מלבונוי, כדי שהם לא תתבזנה בללכת על הפתחים. ועוד אקטון לביטוי, או כמה שמלו רוצה לומר לנו, ואפילו ביטוי, חוי ולקה, אבל מצווה כמובן שיש כן. ויבו יסיימר, רבי יוחנן מברויקה ואוכל כלומר, פשטו כך. במשנה, אין חייב במזוינס ביתוי, והוא הדין לבנוי, שאין חובה. והוא הדין אפילו מצווה נמלק. ואידה דבונויס, לאחר מסביהם חוי וטונה אין חייב. אבל היות, והרי אחרי מיטת האבא, יש כבר חובה עם תנאי כתובה, שהם לוקחים הנכסים שלו למזונות שלהם. ולכן, היות והוא כבר מדבר בלשון של חובה, אז הוא כבר גם לומד בלשון של חובה, נוקט גם באופן כשהוא לא חייב, מתי? לפני שהוא מת, ועוד אוכל בחיותו, אז הוא נוקט כבר לשון של חיוב. ואפילו שאותה שעה, גם בתורת מצווה אין, לפי שיטת רבי יוחנן בברוקה כל עוד הוא חי, אין שום מצווה גם לו. אבל התנה של המשנה נוקטת לשון של חובה, היות והלשון של חובה שייך לחיוב, אחרי שהוא נפטר מנהלה, אז זה לא רק מצווה, אז באמת חייב. חייבים לקחת מהמזוינה שלו, כי זה תנאי כתובה. אומר רבי לואה, אומר שלוקש משום רבי יהודה בר חנינא. באושה עסקיני, תקנת אושה זה היות והסנדרין גלו, כמו שהגמרא אומרת בכמה מקומות, היה 10 מקומות שהסנדרין גלו. אחד מהמקומות היה העיר אושה שבגליל, ו... היות ואושה במקום הזה היו כמה וכמה תקנות, קוראים לזה תקנת אושה. אז באושה עסקיני, הסנדרין החכמים התקינו תקנה, שאודום זונס בונו וזבנויסף כשהם קטנים. בן אדם יש לו ילדים קטנים, בנים ובנות, הרי שהוא חייב לזון אותם. מה פירוש קטנים? מה הגדר של קטנים? יש בזה דיון גדול בפוסקים, כי הגמרא בדף סמכי אומרת שמה, שאפילו שהכלל הוא שבן אדם לא חייב לזון את בניו ובנתו כשהם קטנים, אבל קטני קטנים בוודאי חייב. מה זה קטני קטנים? עד גיל 6. עד גיל 6, בזה הוא חייב גם ללא תקנת אושה. מה עשו בתקנת אושה? הוסיפו שמגיל 6 ועלה, שהוא כבר יצא מגיל קטני קטנים, אבל הוא עדיין במצב של קטנים, אז יש חיוב לזון, זה לא רק מצוות צדקה, זה תקנת אושה. איבו אלי, אילכס אקבוסוי, אוי אין, אילכס אקבוסוי, אם הלכה קרה, שבאמת חייב, באמת, חייב לזון אותם כשהם קטנים עד בר מצווה, מדין, לא רק, לא רק מדין מצוות זקה, רק מההלכה, תקנת אושה או לא. אומרת, הגמור את תושמה, כאבה עושה לקמד רב יהודה, כשהיו מביאים לפני רב יהודה כאלו הורים שלא רוצים לפרנס, לזון את הבנים הקטנים שלהם, היה אומר להם ככה, ירויד יולדה והבני מוסה שדיה, הפתנין הזה שהוא כידוע בעל חי מאוד אכזר, הוא זורק את הפרנסה של הוולדות שלו על מישהו אחר, הוא אכזר גדול, ולכן כמו שכתוב במגילת איכה, גם תנים חולצו שד העניקו גוריהן. מה זה הכוונה? הכוונה הוא שאפילו תנים שהם כאלו אכזרים גם עושים את זה, רצו להמשיל את זה. על כל פנים ש... התנים הזה הוא אכזר, ולכן רבי יהודה היה אומר לאבא הזה שלא רוצה לפרנס את הבנים שלו, אתה כמו תנים. כאב ועוס, אז על כל פנים אנחנו רואים שהיו מחלימים אותו, אבל לא היו כופים עליו. אז נראה מזה שאין התקנה כתקנת אושה. כי אבי עושה לקמי דה רב חיסדה, כשהיה קורה כזה דבר לפני רב חיסדה, אומר לו, היה אומר לאבא הזה, כופלי יעסיסה בצובורה, וליקים ולימה אורווה בואה בוני, והאי גברה לא בואה בוני. צריכים להכניס אותו, לשים אותו על מחתשת הפוכה, כדי, כמו שמסבירים פה הראשון, אם הכוונה הוא, מחתשת הפוכה זה סימן כללה, שלא ייכנס בה, שזה לא כלי המקבל, ולהכריז, שכולם יכריזו, או שהוא עצמו יכריז עליו, תלוי, יש פה מחלוקת בפירוש, יש שתי פירושים, או שהוא עצמו מכריז, או ששליח ציבור עומד על המחתשת ומכריז, יש ברש"י לבד שתי פירושים. ויגידו ככה, העורב הזה שהוא גם אכזר, אפילו הוא סוף סוף מתרצה לבנים שלו, תכף נראה מה הכוונה, והוא הבן אדם לא רוצה את הבנים שלו, לא רוצה לפנס אותם. שואל את הגמור ועורבה בואה בונה, האם העורב רוצה את הבנים שלו, והוקסיב לבני אוי רבה שיקרו איש, הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס את כל הבהמות וכל החיות מבי הכינים עד כאן רעימים, גם אלו בני העורב, זאת אומרת הצעירים שנולדים ואין להם מה לאכול, כי האבא והאימא הפקירו אותם והם קוראים להשם, אבל גם, להם גם הקדוש ברוך הוא נותן אוכל, הרי שהם לא מתפייסים, הם זורקים את הבנים שלהם. אומרת הגמור, לא יקשי, או בחברה או באוחמה, העורב, כשהוא נולד, אז יש לו נוצות לבנות, והאימא והאבא שלו לא מכירים אותו. הם חושבים שזה מישהו אחר. היות והוא לא נראה כמוהם. אז הם זורקים אותו, הם נבדלים ממנו. כשהוא גודל, הנוצות שלו משחירות כמוהם, ואז הם חוזרים ומרחמים עליו. כי אבא עושה לקמי דרובה, כשהיה סיפור כזה בא שאבא לא רוצה לזון את הבנים שלו, אומלי היה אומר לו, ניחלוך דמידזנה בנוך מצדוקה, זה נעים לך כזה דבר שיתנו לו כספי צדקה לבן שלך. על כל פנים אנחנו רואים שרק היו אומרים להם מוסר והכל, אבל לא היו קופים עליהם. אומרת הגימור, ולא יאמור, מתי לא קופים ממש? אלו דלוי עומית, שאבא לא עשיר. אבל עומית, כשמדובר באבא עשיר, רק סתם מחזר, לא רוצה לתת פרנסה לילדים שלו, מזונות, קפין אלי על כוחי. הרי שקופים אותו בעל כוחה. כי עוד רובה קפי לרב נוסן בר עמה, שהוא היה עשיר, ואפיק מני ארבע מזוזה לצדוק. זאת אומרת, זה סיפור אחר. כמובן ששם לא היה סיפור עם בן או בת. שם היה סיפור של רב נוסן בר עמה היה עשיר גדול, והיו צריכים משהו לדבר צדקה גדול. אז רובה היה קפה, אז רב נוסן בר עמה שייתן סכום גדול, רציני, הידוע היה עשיר. אז באמת התוספות כבר שואלים קושייה, הרי כתוב בפסוק, למען יברך השם אלוקיך בצדקה. והגמרא אומרת, כל מצוות עשה שיש מתן שכר בצד, אז אין כפייה כאן. אין בית דין של מטה יכול לקפות על זה. אז איך הוא כפה על מצוות צדקה? הרי במצוות צדקה יש גם מתן שכר, למען יברך השם אלוקיך. אומרים התוספות שהוא כפה אותו בדברים, לא בשוטים ובהקרבים. הוא שכנע אותו בדברים, בכפייה של דברים. או שמדובר היה באופן כזה שהיה בית דין ישב בעיר או שהוועד העיר והטילו על כולם סכום כדי לסדר איזה ענייני צדקה של בני העיר וזה, על זה כן אפשר לכפות. ובתירוץ השלישי אומרים התוספות דבר חשוב מאוד, מצוות צדקה זה לא רק מצוות עשה, יש בזה גם מצוות לא תעשה, שלא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידיך. אז מילא עליו כן יש כפייה. על לא תעשה כן קופים, רק על מצוות עשה לא קופים. זאת אומרת על צדקה. אומר רבי לא אומר שלוקש, באו שעסקינו, הכויסף כל נחוסוב לבונוב ובאישתוי ניזוני מהם. באו שיש תקנה, תקנו אחד התקנות, שכשאחד נתן את כל הנכסים שלו מתנה מחיים לבנים שלו, והוא עדיין חי יחד עם אשתו, אז מתקנת אושה שהוא כל חייו, הוא ואשתו, מתפרנסים מהנכסים שהוא כבר נתן מחיים לבנים שלו. אומרת הגמור, מסקיף לו רב זה, רב איתמר, רב שמואל ונחמני. יש כלל ידוע, שכשבן אדם יש לו חוב, והוא לקח, רובן לקח הלוואה משימון, אז שימון המלווה ורובן הלווה, והלך שמעון, הלך רובן הלווה ומחר את הנכסים שלו אחרי תקופת ההלוואה, אם זה מלווה בשטר, יכול שמעון המלווה לטרוף מהלקוחות. זה מה שנקרא לקוחות, שאפשר לטרוף מהלקוחות. אבל לא בהכל אמרו חכמים שאפשר ללכת ולטרוף מהלקוחות באופן שיש שיבוט. למשל, ביקסו בעדין לא כך. הרי גם אישה, כל אישה יש לה התחייבות של כתובה של הבעל, אז ההלכה היא שאחד מתנאי הכתובה הוא שאם מת הבעל בחיי אשתו, אז האלמנה שלו ניזונת מהנכסים של בעלה המת, והיורשים לא יכולים לעכב, אף על פי שבמהלך השנים היא אוכלת את כל נכסי הקסיבה, את כל הנכסים של הירושה, זהו זה, זה תנאי קסובה שאשתו יהיה לה את המזוינה שלה כל ימי חייה מהנכסים שלו. אבל מה יהיה הדין אם הבעל כבר מכר את הנכסים? אם הבעל מכר את הנכסים בזה, לא יכולה ללכת האישה ולטרוף את הנכסים, היות והרי הנכסים היו משובדים לה, היות והיה תנאי קסובה. כי בזה כבר לא אומרים, יש תיקון העולם, שאם אנחנו נאמר כך, אף אחד לא יקנה נכסים, כי הרי כל אחד יש לו אישה, ויש לכל אחד קסובה ותנאי קסובה, אז כל אחד יגיד, לפני שהוא קונה קרקע מהחבר שלו, יגיד רק שנייה, מה אני אעשה אם הוא ימות, ואשתו לא יהיה לה מאיפה לקחת מזונות, היא תלך ותטרוף ממני את הקרקע, אף אחד לא יקנה, הכל יהיה משותק, כל המקח הוא ממכר. לכן, זה תקנת חז"ל מפני תיקון העולם, שבאופן כזה היא לא יכולה ללכת ולגבות ולטרוף את הנכסים שכבר נמכרו. עוד עניין יש, כשאישה מקבלת נכסים של ירושה שלה, אחרי שהיא התחתנה, אחרי הנישואים, אז כבר דיברנו, המשנה אומרת שהבעל אוכל פירות, אז הדין שלו בנכסים האלו, הוא דין של לוקח, ולא רק כמו יורש. כי הרי ראינו עכשיו, שיורש דינו לא כל כך תקף כמו לוקח. עד הרבה, כוחו של לוקח יותר תקף מכוחו של היורש. שראי אתה רואה שהאלמנה יכולה לגבות את המזונות רק מן היורשים, אבל היא לא יכולה לגבות את המזונות באופן כזה שהיא תטרוף מן הלקוחות את הקרקעות. הרי שהלוקח יותר יפה כוחו מכוחו של היורש. אבל לגבי הדין הזה, כשאדם נושא אישה, הדין שלו בנכסים של אשתו, הגדרתו כלוקח ולא כיורש. עכשיו נראה את הגמרא. שואל עכשיו רב זיירה על הדין הזה שרבילו אומר, תקנת הוא שיש, שכשאחד כותב את כל הנכסים לבניו מחיים, הרי שהוא ואשתו יכולים להתפרנס מהנכסים עד יום מותם. גדול למזו, ראינו, יש גדולה מזה, תקנה יותר גדולה. אלמונה ניזונה מנכסיו, שאפילו בדרך כלל האלמנה לא ניזונת רק מנכסים שברשות היורשים, אבל אלו שנמכרו אמרנו שאין לה את הזכות לקחת, ובדרך כלל הרי הבעל נידון כמו לוקח ולא כמו יורש. אבל האלמנה שלו ניזונת מנכסים באופן כזה ככה, שאפילו שהבעל שלה מת וביתו הנשואה ירשה את הנכסים, ובעלה ירש, זכה בזכויות שמגיעות לו בנכסים שלה. אז אנחנו אומרים שמכל מקום, אפילו שזה כבר נמצא אצל ביתה וחתנה, הנכסים, היא יכולה, כל עוד שהיא חיה, היא ניזונת בנכסים שלה. אז אם כך, הוא והשתו עם מבוי, ומה אם אנחנו אומרים, שאם שכבר מת הבעל, הבעל כבר מזמן לא חי, והנכסים כבר עברו לידי הבת, והבת התחתנה עם בעלה, בעצם בעלה, חתנה של האלמנה, אין לה שום שייכות איתו, הוא כבר זכה בנכסים. מכל מקום אנחנו אומרים, שאשתו, האלמנה, יכולה לזון מהנכסים שלו כל ימי חייה. אז הוא בוודאי, כשהוא חי, הבעל ואשתו, בוודאי שהם יכולים לקחת למזונות העם מהנכסים שנתנו לבנים. אז למה אנחנו צריכים תקנת אושה? אז הוא מסביר עכשיו, מה היה התקנה? דשול הרוב מיגרת, מי שמז וניח אלמון ובאס, אלמונוס וניזוינס מנחוסף. יותר מזה, גם ניסית הבת, עדיין אלמונוס וניזוינס מנחוסף. עכשיו בא החידוש הגדול, מייסו הבאס, הבת שלה נפטרה, והבעל של הבת הרי ירש כל הנכסים, שזה חתנה של האלמנה. עדיין אומר רבי יהודה בן אחוי של רבי יוסף בן חנינה על יהודה ומייסף, ואומרו, אלמונוס וניזונס בן חוסף, שאלמנת האב, הזקנה, זאת אומרת, חמותו ניזונת מהנכסים שלה, של בעלה, גם אם זה כבר מונח אצל חתנה בתור ירושה. אז הוא וישתה מבוי. אומרת הגמור, מה ידע סיים? אוסום הוא דלק את התוח. אין מי שיתרח עבור האלמנה לפרנסתה, שראי מת בעלה, ולכן תקנו חזל שיטה שגובה את מזונותיה מבעלה של ועבד. אבל אוכל, במקרה של רבי לואה, שיעבדו עכשיו. הרי הם חיים, נתרח לדידי ולידו. קומש מלון שלא מטריחים אותו ללכת לעבוד, רק הוא יכול להתפרנס בנכסים שלו שנתן מחיים לבנים שלו.